אנחנו נפתח הבוקר עם חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב וחודש טוב.
בוקר טוב, חודש טוב.
בוקר טוב. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת ניר ברקת, כולם דיברו בחודש האחרון על ההתארגנות המצוינת שיש בגוש הימין, הסכמי העודפים, הגוש מגובש. נתניהו השקיע מאמצים רבים לאחד בין איתמר בן גביר לבין בצלאל סמוטריץ', הצליח בזה מול השמאל שבא מפולג לבחירות הללו, ואז מגיע שבוע לפני הבחירות, ושוב פעם, מה שקורה תמיד בימין, עימותים בתוך הגוש. הפעם זה הליכוד מול הציונות הדתית. לא למדנו לקח?
תראה, קודם כל, ברור לך שזה לא בא מאיתנו. זה בא מהקלטות ישנות. אני חושב שאם אתה בודק את המוטיבציה, מי בעצם שם את הדברים על השולחן? זה לא הגוש שלנו. זה אנשים שרוצים לסחסק בינינו, זה אנשים שרוצים, הרי בסופו של דבר מעלים את הנושא של רם, כי הם רוצים, לפיד רוצה להכשיר את רם, להציג, הנה תראו, גם הליכוד חשב לעשות את זה, מה שלא היה ולא יהיה, ואנחנו צריכים להבין בתוך הגוש. מנסים לסחסק בינינו, ואנחנו, כוחנו באחרות.
לא, אבל ניר ברקת, זה לא מנסים לסחסק ביניכם, אני מתייחס לפרסום הבוקר בעיתון ישראל היום, בכותר, בעמוד הראשי שם, הם מדברים על זה שהליכוד החליט להעניש את מפלגת הציונות הדתית ולא להעניק לה את אותה אפליקציה שבעצם מוודא את אחוזי ההצבעה. הם החליטו להעביר את זה רק ליהדות התורה וש"ס, ויש שם נתק מוחלט בין הליכוד לציונות הדתית. יכול להיות שכל הנתק הזה צריך לקרות, אתה יודע, קצת יתאפקו עוד שבוע אחרי תוצאות הבחירות.
אני לא מכיר את זה, אני אגיד לך מה אני כן מכיר. אני מכיר את השיתוף פעולה שנעשה, אני גם מעורב בפרויקט כזה או אחר בנושא של איתור והנעת בוחרים, ויש שיתוף פעולה, ושוב, אני לא מכיר את הכותרת, ולחליפין, אם צריך להחזיר את כולם למסלול של שיתוף פעולה, בשביל שאחד ועוד אחד יהיה שווה ארבע, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. חברים, אני הצטרפתי לפוליטיקה, לשירות הציבורי, כי אני מוטרד בגורל המדינה. אני רואה מה קרה בשנה האחרונה. אני רואה מה קרה למחירים שמשתוללים, לאינפלציה, לביטחון האישי. שנה הספיקה לנו מהחלופה הזאת של לפיד את גנץ, שנשענים על המשותפת ועל עאידה תומא סלימאן. אנחנו צריכים להחזיר את המדינה למסלול הראוי ולנכון, ואנחנו צריכים לחזור ולשלוט במדינה. ולכן כל שיתוף פעולה מבורך, וכל פעם אם יש פה חריקות, אנחנו צריכים להתגבר עליהן, לעבור הלאה. אין לנו חלופה, חברים. אין לנו ספרים, זה על הקסקס. ואנחנו צריכים כל קול וכל שיתוף פעולה. קודם כל זה משחק גושי, והמשחק השני הוא כמובן גם הליכוד. אנחנו כמפלגה גדולה מתחרים עם המפלגה הגדולה השנייה שזה של לפיד. יש משמעות לפער הגדול בין
המפלגה. אבל אין לא יותר משמעות לעניין הגוש מאשר לגודל המפלגות?
כן, כן, חד משמעית כן. ולכן אם יש חיכוכים, אז אני יוצא בקריאה, כמו שכל התושבים, כל המצביעים של הגוש, צריכים להבין שאין לנו חלופה מאשר לשתף פעולה.
אז בוא נשאר רגע בגוש, וכן נדבר על הסקר שפורסם הבוקר, פחות הסקר מנדטים, אני לא כל כך מתייחס אליו, כי אתה יודע, זה כל פעם מנדט לפה, מנדט לשם, אבל שם רואים בבירור, 79% מגוש השמאל מתכוונים להצביע, 73% רק מגוש הימין מתכוונים להצביע. אם המגמה הזאת תישאר כך, הרי שה-61 לא בר השגה.
אז אנחנו יכולים להפסיד את הבחירות. זה בדיוק הנושא. אנחנו, כנראה אנשים כבר לא ישנו את דעתם בשבוע הקרוב. זה בסבירות גבוהה, מעטים אולי ישנו את דעתם, ובמקום להצביע למפלגות של עובות אחוז החסימה, כמו של שקד, שיחזרו הביתה ויצביעו על מניה בטוחה לליכוד, ויצביעו בתוך הגוש. ולכן, בסופו של דבר, בשבוע האחרון, המבחן שלנו הוא להביא אנשים לקלפי. זה לעבור, כל אחד מאיתנו מכיר, חבר, בן משפחה, שמכל מיני שיקולים, כאלה ואחרים, אולי לא יצביע בפעמים הקודמות, אנחנו צריכים לעשות עבודה, כל אחד עם משמעת אישית, משמעת משפחתית, משמעת בקהילה, ולאתר את האנשים ולהביא אותם לקלפי. זה בנפשנו.
טוב, זה לא בוא נדבר רגע על איילת שקד, כנסה אמש מסיבת עיתונאים. היא יודעת שהיא לא עוברת אחוז החסימה, אנחנו רואים את זה גם בכל הסקרים, היא מאוד מאוד רחוקה מאחוז החסימה, אין לה שום סיכוי לעבור. אתה מצליח להבין את הרציונל שלה, למה היא עדיין מתעקשת על זה שהיא לא פורשת מהמרוץ הזה, ובעצם מסכנת עוד 60-70 אלף קול לגושי ימין?
אני לא יודע אם אתה זוכר, בסבב הראשון, באפריל 19, לבנט ולשקד, ניבו 6 מנדטים. ניבו 6 מנדטים, הם לא עברו את אחוז החסימה. ובגלל זה נכנסנו לאי יציבות שמדינת ישראל לא זוכרת כדוגמתה. 3 שנים של אי יציבות. היינו שם הפעם, ועכשיו היא מטיפה, היא רוצה את הקולות שלנו בימין, של אנשי ימין, אבל היא עדיין שרה בממשלת השמאל. אז כל מי שעיניו בראשו צריך להבין שלסרט הזה אסור לנו לחזור. היא כנראה אכפת לה מעצמה, אבל מי שאכפת לו מגוש הימין, מי שאכפת לו להחזיר את המדינה למסלול, שנוכל לתקן את כל ה... להחזיר את המדינה למסלול, מהמסלול שלפיד וגנץ לקחו אותנו, אז כל מי שעיניו בראשו צריך להבין שאין מה להצביע לנו. צריך לחזור הביתה לליכוד ולגוש.
הנה עוד סקר מהבוקר, שני סקרים מהבוקר שלא מעבירים אותה אחוז חסימה, ובשני הסקרים היא מגיעה ל-1.8%, שזה בערך חצי מנדט. יש עכשיו סקר של רפי סמית שמתפרסם בערוץ גלי ישראל, שנותן דווקא לגוש הימין 61 מנדטים, נכון? אני ספר נכון? כן, 61 מנדטים, והגברת שקד עם ה-1.8 הנצחיים, שכך כנראה גם הסתיים ביום הבחירות.
בוא, אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד, היא לא עוברת אחוז החסימה, ואנחנו צריכים להזכיר לאנשים שהם יבזבזו את קולם, ואנחנו צריכים להתמקד באלה שמתלבטים אם בכלל לבוא להצביע.
אני רוצה, אז דיברת בעניין הזה של המתלבטים והשננות, אני כן רוצה אבל להתייחס, שתתייחס ברשותך חבר הכנסת ניר ברקת, לחשש הגדול בציונות הדתית, שברגע האמת, נתניהו יעדיף שותפות קואליציונית עם בני גנץ, המחנה הממלכתי, יעדיף אותם על פני הציונות הדתית.
או אותם או כל אחד אחר שלא נמנה על הגוש הימני.
זה לא יקרה, חברים. המחנה המשותף שלנו הוא רחב וגדול. לא רק של הליכוד ושל הציונות הדתית. אני באופן אישי מאוד מחבבת בצלאל, חברים. ואני רואה, יש לנו לא מעט משותף, לנו וגם למקלגות החרדיות. זה על בסיס אידיאולוגי, על בסיס ערכי, על בסיס העבר, ואת זה לא מחליפים. לא מחליפים אידיאולוגיה. אני אומר לך מעבר לזה, אחרי שאני אהיה 61, אם, אני גם שמעתי את אריה דרעי מדבר הבוקר, ממש באותם מילים, אחרי שיהיה 60, אנחנו חייבים הכרעה. כשתהיה הכרעה, אם מישהו מהמפלגות שמחרימות אותנו, אני רוצה להזכיר לך, הם מחרימים אותנו, גנץ את לפיד מחרימים למעלה מ-1.2 מיליון מצביעים. הם לא מצביעים, הם מחרימים רק את נתניהו. הם מחרימים אותי, הם מחרימים אתכם, שאנחנו הולכים בשותפות אידיאולוגית ארוכת טווח עם מכנה משותף רחב של מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכית. כן, לעתים יש לנו גם...
אז אתה אומר שבעצם רק אחרי שתשיגו 61, ואחרי שתצרפו את הציונות הדתית והמפלגות החרדיות, אם הם ירצו להצטרף, אתם לא תתנגדו.
לא, אחרי, קודם כל אנחנו גוש. פעלנו ביחד, נפעל ביחד. חד משמעית, לשם אנחנו צריכים להגיע להכרעה. כל תרחיש אחר לא יהיה הכרעה. אני גם רוצה להגיד לך, מה בני גנץ מצפה? הוא מצפה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה? הוא ישמאל. הוא לא שייך למחנה שלנו. כל הניסיון למצב, עוד פעם, פריטטי, סבבים, הניסוי הזה קשל. הניסוי הזה, אנחנו ראינו, הוא אנטי דמוקרטי בעליל, הוא משבש את כל החשיבה היחסית שיש בתוך בין הקואליציה לאופוזיציה. עברנו סיוט, השנה האחרונה הייתה שנה מאוד מאוד לא דמוקרטית, מאוד מאוד חלשה, נפגע הגאווה הלאומית, נפגע הביטחון האישי, המחירים משתוללים, היום משפחה ממוצעת צריכה לשלם, בגלל עליות המחירים, כ-10,000 שקל בשנה. מאיפה בא הכסף הזה?
שר האוצר איווט ליברמן אתמול התראיין שוב פעם לתקשורת, ושוב התכחש לנושא הזה של יוקר המחיה, אומר להפך, יש מחירים שיורדים, הוא הביא את הרימונים, ואת הפרסקים, ועוד כמה דוגמאות לעוד כמה מוצרים, ושמן זית.
אבל לא זה מה שישכנע אף אחד, כמובן.
רגע, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אני אומר קאט.
בדיוק,
רצינות. אני יורד לשטח כל הזמן, מדבר עם אנשים, אני רואה את הקשיים, אני רואה שאנשים... מתלבטים האם לקנות תרופות, איזה אוכל לקנות, לחם מי היותר יקר. אתה צריך חשבון רק על לחם, רק ההתייקרות של הלחם, זה אלפים של שקלים למשפחה מרובת ילדים בשנה. הדבר הזה בלתי נקלט, כאילו אין חמלה, אין אכפתיות, כנראה לא אכפת להם, ואם לא אכפת להם הם לא רואים את מה שאני רואה, מה שאתם רואים.
יש שאלה, חבר כנסת ניר ברקת, יש שאלה שאני לא ממש אוהב אותה, במיוחד שזה כמה ימים לפני הבחירות ויש לנו אחריות לציבור שלנו, אבל כן חייב לשאול את השאלה הזאת. אם לא תשיגו, אם גוש הימין לא ישיג 61, אתם תסכימו לרוטציה עם בני גנץ?
אני מסביר לך, עכשיו בדיוק דיברנו על הניסוי הכושל הזה. מה זה רוטציה? רוטציה לא מחזיקה מים. אני, אתה יודע, זה כאילו...
עברנו את הסרט הזה כבר.
עברנו את הסרט, זה סיוט. מי רוצה לחזור לשם? אנחנו צריכים להתעקש. אם אנחנו נתעקש ונדע להסביר את אותו סיוט שאנחנו לא רוצים לחזור אליו, או שאנחנו נמצאים בו, צריכים לצאת ממנו. הסיוט הזה חייב להיפסק וחייב להיות מוכרע. כל מי שרוצה יציבות, כל מי שרוצה שנחזור למדיניות של רגישות וחמלה, וגאווה לאומית, ותמיכה וחיזוק הפן היהודי של מדינת ישראל. מדינה יהודית דמוקרטית. כל מי שרוצה לחזור לנתיב הזה שהיינו בו בעבר, ולצערנו הרב יצאנו ממנו, סטינו ממנו עם ממשלת לפיד גנץ, בתמיכה של עאידה תומא סלימאן, שמצד אחד תומכת בטרוריסטים שאנחנו שולחים את חיילי צה"ל להרוג אותם, אלה שרוצים להרוג יהודים.
כן, חשוב לומר למה אתה מזכיר אותה, חשוב לומר שאתה מזכיר אותה בגלל שהיא אתמול אמרה על אותם מחבלים שצהל הצליח לשים את ידו עליהם, היא אמרה, היא קרא להם שהידים בעצם, על אותם מחבלים.
כן.
ותחשוב על כך שלפיד וגנט, אין להם חלופה אחרת הזה, חייבים להישען על המשותפת, על תנועות אנטי-ציוניות, תומכות בטרור, על זה אנחנו רוצים לתת להם להמשיך להוביל את המדינה בהישענות עליהם. הדבר הזה בלתי מתקבל לדעת, בכל מחיר הם מוכנים, הם רבים על הכיסא, בכל מחיר הם רוצים לשבת על הכיסא.
מה אתה מעריך, חבר הכנסת ברקת, לסיום, מה הערכה שלך, איך זה יסתיים בו, הערכה ואולי גם משאלת לב?
בוא נתחיל לפני הערכה בסיכון. אני רוצה לחדד לכולנו, זה עדיין לא בכיס שלנו. זה תלוי במשמעת האישית של כל אחד ממצביע ימין. כל אחד מאיתנו מהגוש, זה תלוי במשמעת, וגם אם לא הכל היה מושלם, חייבים הכרעה. החשש שלי, שגורל המדינה בידיים הלא טובות, זה מה שהביא אותי למערכת הציבורית, ואני מבקש מכולם, פה משאלת לב, לעשות כל אחד בחלק הקטן שלו. כל אחד מאיתנו בחלק הקטן שלו לנצח. עכשיו, אם אתה שואל אותי, זה בידיים שלנו. אבל אני לא רוצה לתת פה כאילו אווירה שיאללה, בסדר, אפשר ללכת לים. ממש לא. זה תלוי במעמד שנעשה.
טוב, לים לא ממש יוכלו ללכת ביום הבחירות, כנראה שיהיה קצת גשם.
יש אנשים שאוהבים גשם, ים ביום של גשם.
פחות.
חבר הכנסת ניר ברקת, שיהיה בהצלחה ובשרות טובות.
תודה, וכוחנו באחדותנו, חברים.
תודה רבה. תמיד, תודה, בוקר טוב.